ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור. הסיפור מתוק מדבש, אני התרגשתי לקרוא אותו, ממש דמעות בעיניים, ומתוך מרווה לצמה, גיליון שנקרא תשעה באב, הוא כולו, כולו בן אדם לחברו, מהמקום הכי נקי והכי טהור. תקשיבו איתי לסיפור הזה. מחר בבוקר אקח אותך לבית החולים. כך אומר לי השכן. ובהנחה שתחזרו מאוחר בערב, אנחנו ניקח את הילדים אלינו הביתה. אני לא בטוח שאני שומע טוב, לא בטוח שאני שומע בכלל. מהנהן בראשי, עולה הביתה בכבדות, לא ממש יודע מה לומר. ארי שלנו, ילד בן 10, חמוד חמוד, מלא מרץ, חלה ביום בהיר אחד. האמת שהיום הזה לא היה בהיר בכלל, זה היה יום חורפי לגמרי. הגשם דפק בחוזקה על החלונות, הרביץ להם ממש. הרגשתי איך אני מקבל את המכות מהגשם הישר לתוך הלב. תקופה של חשדות, אי הבנה, הרבה תקוות. הסתיימה במפץ אחד סוער, בהבחנה ברורה ובלתי מתפשרת. ברגע הזה השתנו כל החיים שלנו. אני אברך כוילל, אשתי מורה. ארי הוא הילד השני, לפניו בן אחד, אחריו שני בנים ושתי הקטנות בנות. הבית שלנו מתנהל בשגרה רגילה, קשיים רגילים, שמחות רגילות. שום דבר לא הכין אותנו ליום שבו יפלו עלינו השמיים והכל ישתנה. ברגע ההבחנה יצאנו למלחמה על החיים של ארי. בתחילה חשבנו שנוכל להצליח לשמור על שגרה, אבל המחשבות התנפצו מהר מאוד על סלע מציאות אכזרית. מהר מאוד נאלצה אשתי לעזוב את העבודה. אני המשכתי ללמוד בכולל באופן רשמי, אבל לא הצלחתי להגיע כמעט. השתדלנו שמהצהריים לפחות אחד מאיתנו יהיה בבית, אבל לא תמיד זה עבד, ובין ה-12 נשאר לשמור במשך שעות ארוכות לבד על הילדים. לא הייתה לנו משפחה קרובה שתוכל לעזור וגם לא לשלוח אוכל. הכל קרס לגמרי. כשחזרנו הביתה, אחרי שהות ממושכת בבית החולים, קיבלו אותנו עזובה, כלים בכיור, רצפה מלוכלכת, ילדים עצבניים שכבר שבוע אכלו רק לחם בשוקולד או פיצה במקרה הטוב. בלגן של בגדים ומשחקים. שבועיים חלפו עלינו כך במצב הזה. באחד הימים פגשתי ליד המעליות את השכן מהקומה הראשונה. שכן נחמד שמעבר לשלום שלום לא היה לנו איתו מעולם קשר מיוחד. מה שלום ארי? הוא שואל אותי. אפילו לפני מה נשמע שגרתי. טרח. פתאום אני נזכר בגשם ההוא שירד ביום שבו קיבלנו את ההבחנה. מרגיש איך גוש ברד ענק מצליף הישר על הלב שלי. ברוך השם, אני עונה בפנים אטומות. עוד לא ברור לי אם ההתעניינות הזו רצויה לי או מעיקה. מצפים לבשורות טובות. אתה יודע שאני עובד בפתח תקווה, אומר לי השכן. המעלית מגיעה, אבל אני לא נכנס לתוכה. אני יכול לקחת אותך כשאתה צריך. ואם זה לא בזמני העבודה שלך, אני שואל, אני יכול לקחת אותך גם לא בזמני העבודה, אין שום בעיה, הוא אומר לי. רוצה שנסכם על מחר בבוקר? אני שותק לרגע, והוא ממשיך. ואשתי ביקשה את המפתח של הבית שלכם, אם אתם מוכנים, היא תסדר קצת ותעמיד לילדים ארוחת צהריים. הכל שלא מונמח. אשתי מכירה את הסיפור הזה. כשהיא הייתה ילדה, הם היו בסרט הזה. אחותה הייתה חולה. והיא, אשתי, רוצה לעזור. אין לי כסף לשלם, אני לא נחמד אליו במיוחד. אבל אין לי גם כוח להתנחמד, ואני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אשתי הפסיקה את עבודתה, מוניות עולות לנו הון תואפות, ושאר ההוצאות גם הן לא יצאו לשום חופשה. לא, אתה לא תשלם שקל, אומר לי השכן. המעלית כבר נוסעת לדרכה. אבל אל תדאג, אני לא עושה את זה בחינם. מישהו משלם. אני מבולבל, עדיין לא יודע מה הוא עושה או מה הוא מתכוון לעשות. חוזר הביתה לחמישה ילדים שלא אכלו ארוחת ערב ולא הכינו שיעורים ולא סידרו את הבית. הם עסוקים במריבות, בבחיות, ואני מנסה להשליט סדר. עצבני קצת פחות מתמיד, רגוע קצת יותר. וליבי תקווה כלשהי שהשכן באמת התכוון למה שהוא אמר. למחרת, בשבע וחצי, דפיקות על הדלת. הבן שלהם בא לשאול מתי אני רוצה לצאת לבית החולים. אמרתי לו שבתשע, אחרי שישלח את הילדים ואתפלל. סגרתי את הדלת ושאלתי את עצמי אם משהו כאן באמת עומד להשתנות. בשעה תשע ירדתי למטה. השכן כבר חיכה לי, שאל אותי מה לגבי המפתח? השבתי מסמיק, אני לא שאלתי את אשתי. לא הייתי בטוח שהיא תסכים להכניס שכנה לתוהו ובוהו שבבית. תשאל עכשיו, הוא ביקש, ואם היא לא תסכים, אשתי תתקשר אליה. הכל בסדר, כולנו מבינים את המצב. אשתי הסכימה, עוד לפני שביקשתי. זה לא עניין אותה, היא רק רצתה שאבוא מהר כדי לקבל יחד החלטה כלשהי. בצהריים, אשתי חזרה הביתה להיות עם הילדים. אני נשארתי עם ארי בבית החולים. היינו אמורים להשתחרר בערב ולחזור כמה ימים אחר כך. אשתי התקשרה אליי, מולהבת. תגיד, מתי הספקת לעשות את כל זה? היא שאלה. את כל מה? באמת לא הבנתי על מה היא מדברת. התברר שיד אלמונית טיפלה הבוקר בבית, בבגדים, ועל הקיריים יש ארוחת צהריים מפוארת. נאלצתי להבטיח לה שזה לא קשור אליי בכלל. זה כנראה השכנים. לא חשבנו שהם מתכוונים עד כדי כך. מתי הם הספיקו את כל זה? בצהריים דופקת הבת של השכנים. היא רוצה לשמור על הילדים שאשתי תוכל לנוח. אחרי כמה ימים שאנחנו בבית, אני מתעורר בשלוש לפנות בוקר. החום של ארי עלה. אני קצת מהוסס, אבל בכל זאת מתקשר לשכן שאמר שאפשר להעיר אותו בכל שעה. הוא לוקח אותנו לבית החולים. לפני שתרגישו לא נוח, אומר לנו פתאום השכן, חשוב לי להגיד לכם שאני מקבל תמורה על מה שאני עושה. אני עייף מאוד, מתוח, אבל המשפטים שלו מאירים אותי, חשוב לי מאוד לשמוע אותם. מה פירוש מקבל תמורה? אני מנסה לברר. יש מישהו שמשלם לך? כן, ארגון אחד, הם שאלו אותי אם אני מוכן לעזור לכם. הם מממנים הכל. הוא מרוכז בכביש שהומה כאילו אמצע היום עכשיו. אבל למה דווקא אתה, אני שואל, חסר טקט ועייף? כי אני שכן וקרוב וגם יש לי רכב זמין. הוא מחייך אליי, ואני מקווה שתהיה מרוצה מהשירות שלי. אני מחייך חיוך עקום ונפרד ממנו בפתח בית החולים. אני מנסה לערוך סדר בבלגן שמציף אותי. אני שותק. אולי סוף סוף משהו בבלגן של הבית שלנו הסתדר? ותודה לך השם ששלחת לנו את העזרה הזו. השכן, אשתו, הבנות הגדולות שלו, כל אלו התבררו כמלאכים משמיים. הם עזרו לנו בסידור הבית, בבישול, בהסקת הילדים. הקטנות רק רצו ללכת אליהם. הבית היה מסודר, היו לנו הסעות לבית החולים. אני לא בן אדם שקל לו לבקש טובות, והאמת עד אז לא היה לי קשר מיוחד עם השכן הזה. כשארי חלה, לא ביקשתי מאף אחד כלום. אני גם לא קשור לקהילה מסוימת וגם משפחה לא הייתה לי. אין לי מושג איך הייתי מסתדר בלי השכן ובלי ארגון החסד שעומד מאחוריו. חודשים ארוכים נמשך הסיוט הארוך הזה. ובמהלכו, ארי היה בבית חלק מהזמן ובחלק אחר לא, כי היו טיפולים והיה ניתוח. אבל אחרי הכל, כעבור החודשים הארוכים האלו, הוא היה בריא, ארי היה בריא, ואנחנו ארגנו מסיבת הודיה. לא היו לנו אנשים רבים, אבל המעט שהיו, סמכו איתנו מאוד. ב-12 בלילה, אני מארגן את כל הפחים ויורד איתם. המעלית שוב נתקעת, נמאס לי לחכות לה, אני מארגן את השקיות שבידי, שתי שקיות השפע בכל יד, ועוד מפה חד פעמית שהייתה פרוסה על השולחן, מגולגלת עם כל השאריות שבתוכה. אני יורד ברגל 3 קומות. ליד הקומה של השכנים העוזרים, אני נעצר לרגע, שומע קולות קרוב לדלת. תקשיבו טוב. הילד של השכן פונה אליו כך. אבא, על מה השם ישלם לנו עכשיו? מזהה את קולו של בן ה-12 שרץ אלינו, רץ עבורנו עשרות פעמים למכולת. מה זה משנה? אני שומע את קולו של השכן. העיקר שארי בריא. טרח, המפה החד פעמית נכנעה לעומס שעליה. כוסות חד פעמיות משומשות, שריות של לחמניות, עודפי סלטים, הכל מתגלגל על הרצפה בחוסר סדר. אני עומד שם נחלם, לא יודע מה לעשות, חושב אולי ללכת להביא מהבית חומרי ניקוי, ריבונו של עולם, יש לי כאן עבודה של שעה. השכן שומע את הרחש, פותח את הדלת, הוא אומר לי, בטח אתה עייף מאוד, תעלה הביתה, הכל בסדר, אנחנו ננקה כאן. ואז אני שואל אותו, גם את זה הארגון ישלם? נפלט לי מהפה, לא התכוונתי באמת. הוא מביט ברגע נעלם, מביא מטאטא ויאה, ומתחיל לעבוד ביעילות. יכול להיות. הוא מופתע, מסתכל בי, מבין שהבנתי. אנחנו אוספים ביחד את ההשפע, ושנינו שותקים. המדרגות נקיות. השכן שואל אם הוא יכול ללוות אותי. אני מהנהן, מבולבל מאוד, מרוגש, נבהל, לא יודע את נפשי. סתם אמרת לי, אני מתיח בו. לא מגיע לו האמת, ואין לי מושג מה פשר הקוצניות הזו. לא, לא סתם, הוא עונה לי. הרי מי יכול לשלם טוב יותר מהקדוש ברוך הוא? הוא מביט בי, שותק לרגע, ואז ממשיך. וסתם שתדע, הוא כבר שילם לי, במזומן. מבית אחד בוקעת תזמורת של י' באב, עד אתמול היה אסור לשמוע מנגינות. חיכינו בעריכת הסעודת ההודיה עד למחרת 9 באב. אולי חבל שלא ידעתי קודם. כשאני מביט ביהודי שלידי, אני מבין מהי אהבת חינם אמיתית, ואיך אדם מסוגל לתת את עצמו בלי לחשוב אפילו שהוא אמור לקבל תמורה. אנחנו נכנסים לבניין, חשוך בפנים, שנינו לא מדליקים את האור. טוב לי ככה, בחושך. אני חושב שאין לי מושג איך באמת הייתי יכול להסתדר בלי השכן. לא, אני לא הייתי יכול. אני שותק, מביט באיש הזה, שנתן לנו בלי לצפות לתמורה, שגרם לי לבקש בלי להתבייש ובלי לחשוש, מבין את החסד הענק שהוא עשה איתי. אני לא אומר יותר דבר, רק לוחץ את ידו בדממה, ועל אף שאני לא יודע מה הוא התכוון באומרו שכבר קיבל תשלום במזומן משמיים, אני שמח שהוא זכה לראות פירות כבר בעולם הזה. ותודה לעיתון מרוול עצמה, זה לא דמיון, אכן זה לא דמיון, סיפור אמיתי, כל כך נוגע, כל כך מרגש.